עכשיו ב-99.5 הבוקר השישי, סוגרים שבוע, פותחים סופש. מגיש עמית לוי.
בוקר טוב וחג חופש גדול שמח ל-733,000 תלמידי החטיבות והתיכונים שהחלו השבוע את חופשת הקיץ הארוכה ארוכה שלהם. זה יהיה מיותר לפנות אליהם עכשיו, כי אני מניח שרק בודדים מהם בטח הרים בשעה כזו, וזה בסדר גמור, גם הם צריכים את החופש הזה. מערכת החינוך הישראלית היא מקום מעייף ולא פשוט לבלות בו שנה שלמה. הכיתות הצפופות, נתוני האלימות, שיטות ההוראה המיושנות והמשעממות. זו מערכת שבה גם בסיומה של שנת הלימודים תשע"ח, כסף עדיין קונה חינוך. ולא הזכרנו את המחסור במורים איכותיים שמתבטא בציונים נמוכים במתמטיקה למשל, בהשוואה לעולם המערבי. התלמידים שסיימו השנה י"ב הם המחזור הראשון שנולד במאה ה-21. האם מערכת החינוך שלנו הכינה אותם לחיים במאה הזו? כנראה שלא. אז בימים הארוכים של הקיץ, כשהתלמידים ישלימו שעות שינה וירשו לעצמם להתבטל, למערכת החינוך ובעיקר לעומדים בראשה, יש לא מעט שיעורים לחופש. ולאור המצב, אני מקווה שמישהו כבר התחיל לעשות אותם. הבוקר השישי, מיד כתבי החדשות של 99.5 ורדיו חיפה, יספרו לנו מה עוד קרה כאן השבוע.
מה היה לנו? השבוע בחדשות.
בוקר טוב ליאור עטל.
בוקר טוב עמית.
אז מערכת החינוך ובעיקר גני הילדים היו גם השבוע בכותרות בכל רחבי הארץ. את מביאה לנו מקרה שקרה ממש כאן בסביבה. אנחנו לא נציין איכן מסיבות ברורות. ספרי לנו על מה אנחנו מדברים בעצם.
כן, אז מדובר בגן עירייה, כמו שאמרת, כאן באזור חיפה. בשבוע שעבר ילד בן 6 מתלונן באוזני אמו שהסייעת בגן לא פחות מאשר סתרה לו. האמא נפגשה עם הסייעת שהכחישה את המקרה, היא דרשה ממנה להתנצל, ובשלב הזה היא הסתפקה בזה.
זאת אומרת, הגננת מכחישה, מתנצלת בפני הילד, ואז מה קורה?
עוברים כמה ימים, והילד שוב חוזר הביתה בבכי ומספר לאמו שאותה סייעת כעסה עליו כשהוא השליך כדור במהלך המפגש. בתגובה היא לקחה אותו למחסן, מנעה ממנו לצאת וסתרה לו, שוב, בפעם השנייה, בתוך כמה ימים.
אנחנו כמובן פה מדברים על עדות של, או תלונה, של ילד בן 6 שמגיע הביתה ובוכה ומספר לאמא שלו שני מקרים, האמא כבר מעורבת. הפעם, אחרי המקרה השני, כבר ההורים לא עוברים לסדר היום.
נכון, נכון, הם ניגשים למשטרה ומגישים תלונה במשטרת זבולון נגד הסייעת בגין תקיפה של חסר ישע, ילד בן 6, נזכיר.
ציין שמדובר בגן עירייה, גן שמפעילה אותו הרשות המקומית, מה אומרים על זה שם?
כן, אז העירייה מוסרת לנו שהמקרה אכן דווח להם וכי הוא נמצא בבדיקה של גורמי המקצוע, ובהתאם לכך הם יתאימו בעירייה, הם החליטו כיצד לפעול בהמשך.
הבנתי, טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה שהבאת לנו השבוע. ליאור עטל, תודה רבה.
תודה לך.
ועכשיו איתנו על הקו עודי השווץ, עודי, בוקר טוב.
בוקר טוב עמית.
את בישרת לנו השבוע על הנחיות חדשות שהעביר המשרד להגנת הסביבה בכל מה שקשור, מסתמן, הקלות למפעלים המזהמים במפרץ חיפה.
נכון, מדובר בעצם בשינויים והקלות ביתר הפליטה של מפעל קרמל אוליפינים, אחד המפעלים המזהמים כאן בצפון, ומשרד הגנת הסביבה בעצם מה שאומרת לנו ככה, מספרת לנו דוקטור רויטל גולדשמיד, היא בעצם מנהלת מרכז מחקר סביבתי, שהמשרד הגנת הסביבה פותח את היתר ותחת הקשחת הרגולציה הוא בוחר להקל על המפעל בסעיפים כמו עשן, מליפידים ועוד ועוד.
מפעל אגב ש מפעל שכבר הורשה בעבר בכמה עבירות על פליטות מזהמות.
מפעל שהורשע בעבר בדיוק, והדבר המעניין הוא שהמשרד להגנת הסביבה נתן לציבור רק 20 יום כדי להגיב, כדי לשמוע את ההערות שלהם ואת התגובה שלהם, והיא ביקשה בעצם בשם הציבור יחד עם מגמה ירוקה לקבל 45 יום. אחרי שהם לחצו על המשרד להגנת הסביבה, הם קיבלו אתמול הודעה על כך שבאמת הם יקבלו את התוספת של הימים האלה כדי שיהיה להם זמן להגיב על היתר הפליטה, על כל השינויים, על כל ההקלות אם ישנם כאלו באמת, ובעצם עמדתם תוכל להישמע.
בעצם אנחנו מדברים על הקלות, דיברנו על פליטות מזהמות, תסבירי קצת פחות או יותר מה זה אומר בעצם.
מדובר בעצם בהקלות בהחרגת מקרים בהם לא חייבים לעמוד בחוק, כלומר הקלות בהגדרות של פליטת אשן מהלפיד לדוגמה, ועוד דברים נוספים שהציבור צריך לקרוא את כל הנתונים ואת כל הסעיפים האלה היטב, ו-20 יום לא מספיק בשביל לתת תגובה לכל הנושא באמת החמור הזה. זה נסך גם מדובר כאן בזיום אוויר ובאוויר שכולנו הציבור נושם
ובבריאות של כולנו, כן,
שכולנו, והנה, אחרי מאבק ארוך, הם הצליחו והם קיבלו עוד כמה ימים.
יפה, אז אנחנו נחכה להתפתחויות האלה ונראה מה יוחלט בסופו של דבר, לאחר שכמובן יגיעו הערות הציבור, מה שנקרא. אודי השווץ, תודה רבה לך על העדכון הזה.
תודה לך.
תודה.
ואנחנו אומרים בוקר טוב לאלעד אסולין.
בוקר טוב, עמית.
בית משפט חדש נפתח השבוע בחיפה, בית משפט כלכלי, וזו אלו בשורות לתושבי אזור הצפון כולו. מה זה אומר בית משפט כלכלי?
בוא נעשה למאזינים קצת סדר, עמית. בתאריך 8 בינואר, ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה את הצעת חוק בתי המשפט בדבר הקמת מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בחיפה. לפני מספר ימים הצעת החוק רקמה עור וגידים, והוקמה מחלקה כזאת פה אצלנו בעיר.
זו הייתה בשורה מאוד גדולה לפני כמה חודשים, גם שר האוצר משה כחלון מעורב במהלך הזה. למי בית המשפט הזה בעצם מיועד? מי אמור להשתמש בשירותים שלו?
את כל תושבי חיפה, עמית, וגם תושבי הצפון. החלטה מאוד חשובה, אני חייב לציין, לאזור, והתושבים, במקום להטריח את עצמם לנסוע למרכז, יוכלו להגיע עכשיו לחיפה.
בעצם אנחנו מדברים על מחלקה, כמו שאמרת, מחלקה כלכלית במבנה בית המשפט בחיפה, קומפלקס בתי המשפט. ממה שאני מבין, זה גם נועד להקל על העומס במערכת המשפט בצפון וגם להקל על התושבים.
ונכון, עמית, אני אגיד לך, המחלקה הכלכלית מתרכזת הדיון בנושאים המוגדרים ככלכליים בחוק בתי המשפט, בתחומים גם האזרחי וגם הפלילי.
זה, הזכרת, כבר קיים בארץ הפורמט הזה בתל אביב, מתבסס על איזשהו פורמט קיים במקומות אחרים בעולם אולי?
אז נכון, הפורמט הזה אכן קיים גם בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו. כפי שאתה יודע, עמית, הישראלים, בוא נהיה אמיתיים, לא ימציאו את הגלגל. גם המחלקה הכלכלית הגיעה מהאמריקאים בדמות בית המשפט לחברות ולניירות ערך, הפועל שנים רבות במדינת דלאוור בארצות הברית.
אוקיי, אז מה שטוב לאמריקאים כנראה גם טוב לנו, ולחדשות טובות, כמו שיכול להקל על התושבים בכל מה שקשור בנוגע למערכת המשפט, אנחנו מברכים על כך. אלעד אסולין, תודה רבה לך, ולכל כתבי דסק החדשות של רדיו 5 ורדיו חיפה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ממש בעוד שעה יצא לדרך בחיפה מצד הגאווה, כבר כמה שבועות שהעיר מלאה בדגלים הצבעוניים של הקהילה הלהט"בית, אבל הרבה פעמים מתחת לצבעים והאווירה הססגונית יש לא מעט ציפורים עם גוונים כהים קצת יותר. אנחנו נגיד בוקר טוב לקובי ואורון לוי רובין.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומכם?
בסדר גמור.
מתגעגעים אלינו מקריית ביאליק. אתם כמה שנים אתם ביחד?
אנחנו כבר 5 שנים ביחד.
איך הכרתם?
אתר הכרויות.
כן.
אוקיי.
הייתי רוצה להגיד שאימא שלו, הכירת אימא שלי וזה, אבל לא, זה פחות.
אתם לפני כמה שנים החלטתם לפתוח בהליך פונדקאות, לממש את זכותכם, כמה שאפשר להגיד את זה על הארץ שלנו בכל אופן, על המדינה שלנו, להפוך להורים.
נכון.
איך התקבלה ההחלטה הזו?
התחתנו, עשינו אירוע, התחתנו בניו יורק, ואחרי שחזרנו והגענו כזה למסקנה שטוב, צריך להתחיל לבדוק את הדברים, כי זה לא יאללה בוא נהיה הורים ונתחיל את התהליך, זה קצת יותר מורכב מזה, וידענו שזה גם ייקח כמה שנים, לא כמה שנים, אבל ייקח כמה חודשים טובים מאוד, קצת יותר מ9 חודשים.
כן.
והתחלנו לבדוק את הדברים ולהתעניין ולשמוע, והסיפור התגלגל מכאן. קצת אחרי צוק איתן זה היה, אני חושב, איפשהו באוגוסט.
אנחנו מדברים על הליך פונדקאות שהתקיים איפה?
באורגון בארצות הברית.
אורגון ארצות הברית. בכמה מילים ככה על התהליך הזה, מי שפחות מכיר ומי שפחות בקיא בתהליך עצמו, יש בו הרבה עניינים גם מעבר לפרוצדורה הפיזית של הפונדקאות, גם פן כלכלי, ואולי לא פחות מזה פן רגשי.
כן, זה סיפור קודם כל כלכלי, כמו שאמרת, זה תהליך מאוד לא זול. אנחנו מדברים על היום שאין כבר שום אופציה אחרת מלבד ארצות הברית. בתקופה שאנחנו חתמנו דייה, אני חושב אפשר את מקסיקו, אני לא זוכר מה היה, אולי גם נפל במקביל.
יש גם קנדה היום, יש גם קנדה.
אבל התהליך עצמו מתחיל סביב ה-140-150 אלף דולר, ויכול לטפס גם לקצת יותר מזה, סביב ה-170 אלף דולר גם התקבלו בברכה שם. תהליך ארוך, שבו אתה מוצא את המרפאה המתאימה, אתה פונה לסוכנות פונדקאות מתאימה, שמוצאת לך פונדקאית, ואז מתחילים הליכים של בדיקות, וכל מיני סדרות של בדיקות והתאמות כאלו ואחרות.
ואז אתם מתבשרים שהאם הפונדקאית בהיריון?
כן, די הסטטיסטיקה שיחקה לטובתנו שם. בהחזרה הראשונה החזרנו שני עוברים, מתוך כוונה שיהיה לנו תאומים.
מה זאת אומרת החזרנו שני עוברים? למי שפחות מהם מכיר?
אנחנו הגענו לשם כדי לתרום את הזרע. במקביל הגיעה תורמת ביצית אנונימית, שאנחנו לא, כאילו, קיבלנו אודותיה הפרטים והכל, אבל היא אנונימית מבחינתנו. הופרו הביציות שלה, והיו לנו 8 עוברים מופרים ובריאים שנבדקו כבריאים. כשנשאלנו כמה להחזיר לרחם שלה, אמרנו שאנחנו רוצים אחד מכל אחד. הוחזרו 2 עוברים.
החזרה זה בעצם תהליך שלוקחים את העובר המופרה ומעבירים אותו במרכאות לרחם. לא מזריקים זרע כדי שימצא את הביצית בשחלות וייבצר.
העובר
כבר מוכן.
נבדק גם גנטית, שאין לו פגמים גנטיים והכל. תוך 10 ימים קיבלנו תשובה שזה נקלט. והתהליך התחיל לרוץ, כשבשבוע 9 בהיריון נתבשרנו שאחד העוברים מתפצל, ואז בעצם גילינו שיש לנו שלישייה.
בהפרעות מבחינה בדרך יש סיכוי טיפה יותר גבוה לפיצול של תאומים זהים, וזה מה שקרה לנו, זה גם סיכוי מאוד נדיר בתהליך כזה, במקרה זה סיכוי של 1-60 אלף, ונוצרה כביכול שלישייה ברחם. שמחנו מאוד ואמרנו שמתחילים את התהליך ונהיה הורים לשלושה, זה היה בן ושתי בנות, ושמחים וטובי לב. החלטנו לעשות שינוי בחיים, זה שינוי במגורים, ברכבים וכו' וכו'.
אתם בכל התקופה, תקופת ההיריון בעצם, אתם נמצאים בארץ ומגיעים לארצות הברית, לאורגון, לקראת הלידה.
זה לא היה לקראת הלידה, כי הלידה הייתה בשבוע 24.
מגיעים בדרך כלל לאורגון חלק מהזוגות לסקירה של שבוע 20, ואחר כך ללידה. במקרה שלנו, הסקירה של השבוע 20 והלידה היו
קרובים מאוד.
לא רחוקות אחת מהשנייה.
זה היה מרחק של 3 שבועות שהגענו וחזרנו, ועוד פעם חזרנו לשם. הוקפצנו באמצע הלילה
יום שישי בערב. קיבלנו הודעה מהפונדקאית שהיא בדרך לחדר הלידה עם צירים, עם פתיחה. זה היה ארוחת שישי. אמרו לנו, טוב, צריך להחליט מה עושים. אתם רוצים לשמר את הנולדים באינקובטור, אתם רוצים בעצם, כמה שנורא להגיד את זה, לחסל אותם. זה היה שבוע 23 ושישה ימים, ואמרנו שאנחנו ניתן להם את הצ'אנס הזה לראות, ויכול להיות שזה גם יצא מזה טוב, כי קרו דברים מעולם. והחלטנו שאנחנו משאירים אותם. למחרת בבוקר, ב-10 בבוקר, כבר היינו על טיסה לארצות הברית, ובלילה הגענו לבית החולים בפורטלנד לפגייה. המחזה היה
לא קל. כן. 3 עוברים, עוברים אני קורא להם עדיין, כי זה לא תינוקות, אה?
נורא קטנים,
בין 400-600 גרם. מחוברים לצינורות, דברים מזוהים. זה בכי של שמחה ועצב ביחד. בסופו של דבר אחת הבנות שם לא שרדה, שרדה פחות מ-48 שעות, נפטרה כתוצאה ממום בלב.
אחר כך, אחרי משהו כמו 8 ימים, נפטר הבן השני. הוא נפטר מתסחיף ריאה שהיה לו, ונדבק גם בחיידק בית חולים, ולא שרד, הוא גם היה נורא קטן. ונשארנו עם הילדה, עם אריאל, שבעצם שרדה הכי הרבה זמן, תקופה מאוד מאוד קשה של חודש וקצת, שזה אני יכול להגיד שאני לא מאחל את זה לאף בן אדם בעולם, להיות בפגיעה בשלבים כאלה ובמצב כזה. והיא לאט לאט התחילה קצת לגדול ולהתחזק, ואחרי משהו כמו שבועיים נתבשרנו שנדבקה בחיידק בית חולים. והאמת שהיא נלחמה, כי נתנו לה את כל הזריקות ואת כל, ומכל דבר יצא, גם החיידק לאט לאט התחיל להיעלם. בוקר אחד אנחנו מגיעים לבית החולים ואומרים לנו שם שניסו לעשות ללילה לפני זה עירוי, והעירוי כנראה פגע לה, עשו לה עירוי גם ברגל וגם במפסעה, כי שם יש עורק ראשי, וגם בצוואר, וגילו שהעורק הראשי במפסעה כנראה נסתם, גרם לה לנמק ברגל, הרגל הייתה שחורה לגמרי. הרופאים אמרו שהסיכויים להישרדות הם אפסיים. אני חושב שאחר כך, אחרי כמה דקות, לקחתי את קובי הצידה ואמרתי לו שאנחנו צריכים לקבל החלטה, ואנחנו לא יכולים, אני לא חושב שזה פייר. אני כבר, היה לה שם, אז אני לא יכול להגיד לעובר, אבל הילדה פייר לתת לה חיים כאלה מאוד מאוד קשים, וזה יהיה אנוכי ואגואיסטי מצידנו, ואני חושב שצריך לדעת לשחרר אותה בעצם. אני קורא לזה ככה, שתהיה מלאך שתשמור עלינו למעלה.
יש תקופת אבל אחרי
יש גם
אירוע כזה?
גם הקהילה היהודית שם בפורטלנד מאוד חיזקה אותנו, מאוד חיבקו אותנו, הקהילה הרפורמית שם מאוד חיבקה אותנו, מימנו לנו חלקת קבר, לכל השלושה יש לנו שם קבר, מצבה. גם נתנו לנו זמן להתאבל עליהם שם, זאת אומרת, זה לא היה שבעה כמו שממש, כן. אבל היה לנו את האבל שלנו.
גם הניתוק מהמכשירים בניגוד, אני לא יודע איך זה פה, ואני גם לא מאחל אף אחד לדעת איך זה פה, אבל שם זה אמריקאים נורא רגישים כאלה, ונורא מתחברים לעניין הזה של פרידה מהמת, אז אתה גם צריך להחזיק את התינוקת עליך, שמנתקים מהמכשירים, עד שהיא מוסרת את נשמתה לבורא, ושמים לך מוזיקה עצובה, ואתה ממש רוצה לתלוש את השערות בסיטואציה. אני לא מאחל את זה לא לאף אמא ואף אבא בעולם להרגיש את זה ולחוות דבר כזה. ושבורי לב חזרנו לארץ בידיים ריקות אחרי כמעט חודשיים של שהייה שם,
עם תקווה מסוימת.
מתי אתם מתרגמים, קובי, את התקווה הזאת למעשים? מתי אתם מחליטים שאתם מנסים שוב?
באותו יום.
אנחנו באותו יום הפגישו בינינו לבין סוכנות חדשה ששמעה על המקרה שלנו, שהיו מוכנים לעשות את זה פרו בונו.
גם פה בארץ היו המון ארגונים, ארגון עמותת אבות גאים וכל מיני, גם המרפאה שלנו, אני חייב לציין את השם שלה, כי מרפאת ORM, שבאו לקראתנו וכולם באמת נורא עטפו ונורא חיבקו, וכבר באותו שבוע היינו כבר, לא אגיד בתהליך חדש, אבל עם קצת תקווה, זה אפשר, אי אפשר להגיד שהיינו על הגל, אבל עם טיפונת תקווה וקצת הרוח המפרסים הייתה רחוקה מאיתנו שנות אור, אבל הצלחת להרגיש איזשהו משאב של רוח לפחות בהתחלה.
ושוב, מבחינת לוחות זמנים, ההליך הפונדקאות הזה מתחיל מתי?
אז זה שהאחרון בעצם כן. התחיל בשנה שעברה.
בשנה שעברה, גם באורגון בארצות הברית.
כן, רצינו מאוד את כל הקהילה התומכת הזאת מולנו.
אתם בכל הזמן הזה בעצם אתם מחכים, אתם כל הזמן בציפייה למשהו, אני מניח שגם חלק גדול מהזמן האישי שלכם פה מוקדש לדבר הזה. איך מתנהלים מבחינת עבודה אפילו? זה אומר להחסיר לא מעט ימי עבודה.
כן, היו לנו מקומות עבודה שתמכו בנו מאוד וסייעו במה שיכלו לסייע. וגם אתה יודע, העניין של ימי חופשים וכאלה, זה לפעמים אתה, מה שנקרא, חלט, חופשה ללא תשלום.
אני מבחינת מקומות העבודה שלנו, קיבלנו תמיכה מלאה, באמת.
גם בתהליך הנוכחי שהיינו גם הוקפצנו, אנחנו חייבים, הרי אצלנו זה הכל דרמה, אבל גם בהיריון האחרון הוקפצנו בשבוע 32 ללידה, ומקום העבודה שלי לא שאל שאלות וישר מה שנקרא התיישר למה שהייתם צריכים.
מציבים עובדה לבוס, תשים.
אגב, מגיעים לאותו בית חולים?
לא.
זו הייתה אחת הבקשות שלנו, שזה לא יהיה באותו בית חולים. מוצאינו חוויות חדשות.
בואו נעבור באמת לחלק היותר מחוייך של הסיפור. לפני שבועיים, שלושה?
לפני שלושה חודשים.
לפני שלושה חודשים. חוזרים לארץ.
לא, חזרנו לארץ לפני שלושה שבועות, אבל לפני שלושה חודשים, גם בלידה יחסית מוקדמת, עם קצת פגיעה, אבל עם זיכרונות הרבה יותר טובים. הגיעו לעולם אמא ודניאל הקטנות.
תאומות.
תאומות שהספיקו קצת לגדול גם מאז.
גדלו 1.5 קילו והיום 4 קילו. יפה.
חזרנו לארץ, כן. מאז לא ישנים בלילות.
איך אמרנו השמות?
אמא ודניאל.
אמא ודניאל. יש לכם, אחרי כל התהליך והניסיון הזה שעברתם, גם הניסיון הקודם שהסתיים בפטירתם של אמרתם עוברים וגם אריאל, איזשהו כעס על אולי על המדינה, על המערכת בארץ שלא מאפשרת לעשות את הדברים האלה הטבעיים והפשוטים כאן, בבית.
אני חושב שהמדינה הזאת לא מבינה שא', אני כמישהו שעוסק בתחום הפיננסים, זה בריחה של כסף. זה פשוט כסף שהולך לטמיון. $150,000 האלה יכלו להיות פה בארץ, להיות מושקעים במקומות פה בארץ.
אמרת את זה ככה, אתה יודע, בנפי יד, אבל סכומים לא נורמליים.
נכון.
אני מטבעי לא בן אדם שכועס, אני מאוד מאוכזב, כי סך הכל אני אוהב את המדינה, אתה משרת במדינה, אתה משרת בצבא, אתה עושה מילואים, אתה משלם את חלקך, אתה משלם מיסים, אני, אוקיי, אני לא יודע אם כולם מתנדב איפה שאני יכול להתנדב, במקרה גם הייתי שנה שעברה מדריך באיגי, בארגון הנוער הגאה, ואני מקווה שאולי גם השנה אני אצליח איכשהו לשלב בין כל הדברים, ומנסים ותורמים והכל, וכשאתה צריך את המדינה, אז נכון שיש הרבה דברים שהמדינה מאוד מתקדמת בהם בעניין, אבל הרבה דברים זה גם למראית עין, זה לא באמת מתקדם. אתה יודע, אני פרסמתי בעמוד הפייסבוק שלי היום מה שאמר לפני, כתב לפני 3 ימים, יומיים, סגן ראש עיריית חולון, ואתה אומר, והוא דמות של, אני לא אגיד דמות חינוכית, כי הוא לא איש חינוכי, הוא לא איש חינוך מבחינתי, אבל
ציבורית.
הוא דמות ציבורית, ואנשים בוחרים בו, ואתה קורא לפעמים קצת תגובות של אנשים, ואתה אומר, באמת, זה מה שאנשים חושבים. הרי אם הוא יבוא וידבר איתי, יש סיכוי שהדעה שלו קצת ישתנה, אז לא להיות גם מוזן מהתקשורת ומהטלוויזיה.
אגב, התמונה שהוא שם שם הייתה תמונה בחלום הארץ.
נורא קל להראות, אתה יודע, מצעדי גאווה בחיפה זה קצת שונה, כל הערים זה קצת שונה ממצעד הגאווה בתל אביב, שזה כמו שקורה בכל העולם, עם מסעיות, שמסעיות זה מסיבות, זה, אבל מתוך 100% אנשים שהיו שם, 10% אנשים היו עם בגדי ים, מה שקרוב באמת לים, אני הייתי עם החברים, היינו לבושים והכל היה בסדר, ולכתוב מה שכותבים, ועצוב שזה ככה, שזה מה שהתקשורת בעצם מציגה, במקום בעצם להציג את המצעד עצמו, שאנחנו בסך הכל רוצים להיות שווי זכויות. ואם במאמר מוסגר, המדינה מאוד נהנית מהכסף של מצעד הגאווה, לא רק העיר תל אביב, גם כל המדינה.
זה גם נכון. תראו, אנחנו לא מכירים יותר מדי זמן, אפשר אפילו לסכם את זה בכמה דקות. אני רק יכול להגיד למי למאזינים שלנו עכשיו, יושבים פה זוג מקסים שאני משוכנע, אין לי שום ספק שגם יגדלו להיות הורים, והם כבר עכשיו הורים נהדרים. קובי ואורון לוי רובין, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה ששיתפתם אותנו בסיפור הזה, וגם העברתם מסר, אני חושב, סליחה שאני הופך את זה למשהו ככה פומפוזי וזה, אבל כן, יש כאן גם את זה.
תודה רבה. תודה לכם ולרדיו חיפה.
חג שמח. תודה, סוף שבוע נעים.
גם לכם.
נפלא.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
נמאס מתל אביב, צפוף בהילטון, נסעת עד לפריז, חזרת הביתה עם ריח של שנל, לבן יהודה לא להתבלבל. גברת היפסטר, נו איך בברלין? את משתלבת יפה עם גרמנים, את לא רוצה יותר לשמוע שמאל ימין, אז גוטנאכט או וידר. המוח יהודי, את מייחלת לדרכון הספרדי, מבראשית ברא אותנו מופרעים, אמריקאים עם כבוד של ערבים, לא יעזור לך שתמשיכי לקלל, את מכורה לישראל. פה, 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 פה זה לא אירופה, פה זה ישראל. ילדה של אלוקים. את לא מלונדון או מאמסטרדם, הווייט שלך מותק ומבת ים. פורו פו פו פה, פה זה לא אירופה, פה זה ישראל, תתחיל להתרגל.
עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחברי מועצת הבוקר השישי, מאיה מנה עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, והעיתונאי בועז כהן כתב העיתון קולבו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בואו נתחיל. הונאה, התחזות לאורך דין, יבוא סמים, בכל אלה הספיק השר לשעבר גונן סגב להיות מורשע מאז שפרש מפוליטיקה, אבל לסין נחשפנו השבוע, כתב אישום בגין ריגול לטובת איראן. מאיה, סגב, נזכיר, רופא ילדים, לא בדיוק גאוותה של קריית מוצקין שבה הוא נולד.
הטובות, הוא היה גאוותה של קריית מוצקין, היו איזה שניים שתמיד הלכו אליהם, זה היה הוא ומשפחתו, והיה את, יו, שכחתי את שמו, הוא היה ראש אמן, סגי.
נכון,
אורי סגי, נכון, סליחה, זה הגיל וזה העייפות. מכל מקום, אלה היו שניים שהיו גאוותם של באמת של אנשי הקריות, אבל אני חושבת שהשר סגב הוא כבר מזמן לא זכור כפוליטיקאי אלא כדמות דמות טרגית של בחור נאה, או לפחות היה נאה ומוצלח ומצליח, שידרדר למקומות רעים מאוד.
גיא, אתה יצא לך לראות את הקמפיין, קמפיין הרשת האיראני, פרי גונן סגב, או כמו שהוא תורגם באוטומטית לעברית, חינם גונן סגב?
כן, אחד הקמפיינים המוזרים, אחד מהגוגל טרנסלייטים, אני חייב להגיד אבל המשעשעים. כן. מודה שלקח לי רגע להבין מה זה בכלל אומר ההשטג המוזר הזה. מה אני אגיד לך, תמיד שמח, תמיד מעניין פה אצלנו. גונן סגב, לא ברור לאף אחד מאיתנו איפה הוא ולמה הוא בכלל הופיע בחיינו.
הוא תמיד חוזר לחיינו באיזו כותרת מילית פלוס.
תשמע, זה חומר למחשבה קדימה, הרי איך הוא נכנס לחיינו שצומת הפתיע ב-92 עם 8 מנדטים ולא היה לרפול ממי, מאיפה לגרד 8 נציגים, אז הוא גרד כל מיני אנשים. וזה חומר למחשבה כי הכנסת לנו מלאה בכל מיני כאלה מספר 12 של יש עתיד ושל הבית היהודי וכן הלאה, אנשים כאלה שאתה לא יודע מי הם. בליכוד לצערנו אנחנו כן יודעים מי הם, ואחר כך אתה תקוע עם איזה גונן סגב כזה שצריך לחזור כל פעם לחיינו עם איזה סיפור מוזר, מוזר אחר,
ובסוף אתה שולח את בחצי חיל אוויר בשביל להביא קלסרים מסוריה שברבים הם שמו אולי מוזכר.
אני תוהה עם בקלסר, אני תוהה עם השם שלו מככב בקלסר, יש הרגשה שתוכנית הגרעין האיראנית לא הייתה צריכה את גונן סגב בשביל...
בועז, נו, תראה מה זה, איש ימין שמנסה לכאורה למכור את המדינה.
מה שבאתי להגיד, הנה עוד דבר שלמדנו מהשמאל, אחרי אודי עדיף, אחרי מרדכי ונון, גם לנו יש נציגות בריגול נגד המדינה. מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
השניים האחרים היו אידיאולוגים.
כן, נכון. אני מאוד שמח שיש ריגול אידיאולוגי. אין לי מה להגיד, אתה יודע, יש אייטלים שאתה מפתיע אותי בהם שהם ספיצ'לס. עצוב מאוד, שמח שהוא לא בכנסת. טוב, לפחות אנחנו יודעים עכשיו מי בחר, מי נתן אישור להסכמי אוסלו. נכון או לא, גיא?
כן, אני צריך גם לבדוק את כל החקיקה שלו ונראה איזה עוד דברים צריך להשמיץ באותה הזדמנות.
תחילה לך תחורה באמת על פועלו הפוליטי.
כן.
והפרלמנטרי שגונן סגב. טוב, אז מגונן סגב אנחנו
אפשר לחזור שוב ושוב ושוב לאוסלו, כאילו לא משנה מה קורה עכשיו, וטרור ואין הסכם ויש אפיפונים ויש בלגן והמלך הכל יכול שיודע להילחם בטרור לא עושה כלום, אבל חוזרים לאוסלו.
אני מסכים איתך,
זה תמיד ברקע, מאיה. אנחנו אנשים שאוהבים נוסטלגיה פשוט, זה הסיפור, גם להיזכר בגונן סגב, זה אולי חלק מהעניין,
סוג של.
אז בואו נמשיך למשהו שקורה ממש ממש היום. בתור החוק למניעת תיעוד חיילים בשטחים, מאוחר יותר היועץ המשפטי לממשלה קבע שלא ניתן לקדם את החוק הזה כי יש בו בעיות משפטיות. בסוף כנראה ייסגרו על מקרים שבהם יש הפרעה לחייל בעת מילוי תפקידו, ואז לא יהיה ניתן לתעד ולצלם את הדברים האלה. בועז, זה היה רק עניין של זמן, אבל אתה לא רק הניסיון להוציא מחוץ לחוק את ארגוני זכויות האדם למשל?
אני מאוד שמח שמישהו אלה הצעת חוק הזאת. אני רוצה להגיד לך, אני רואה בחדשות ובטלוויזיה את כל הסרטונים שמגיעים אליהם, שבו אנשים מפריעים לחיילים שלנו לעשות את תפקידם. אתה יודע מה? לא מפריעים, מציקים להם במטרה כדי שאולי הם ישכחו איפה הם נמצאים ויתנו להם איזה כפה, ואז יהיה תועד, ואז יהיה וואו וואו וואו, מה עושים לנו לארגוני הצדק והחברה
אבל זה חלק מהמציאות בו, אז למה לא לתעד אותה?
מה חלק מהמציאות?
התנהלות של חיילים. אולי נפת השאלה הזו דווקא לגיא. אנחנו מדברים על עונש של 5 שנות מאסר, 10 שנים, אם הייתה כוונה לפגוע בביטחון המדינה. זאת אומרת, החוק הזה חל רק על ישראלים, איך שאני מבין אותו.
איך קטעת את בועז ככה, איזה השתקה נורא רעיון.
חלילה, חלילה.
באותה מידה אתה יכול להגיד, בואו נתעד גם אנשי שבת באמצע מילוי תפקידם. זה לגיטימי, חובת הציבור לדעת. את אנשי המוסד בפעילותם.
בהקשר, א', יש הבדל, ב', שם אתה יודע שגם בעוד 40 שנה אי אפשר לדעת מה הם עושים, כי הצנזורה לא מרשה שום דבר לפרסם, אבל אתה יודע, הניסיון הזה של כאילו המצלמה היא הבעיה, זה שיש תיעוד זה הבעיה, לא מה שקורה הוא הבעיה. זה הזכיר לי, יש שיר של ברטולד ברכט על הכתובת בלתי מנוצחת, על אסיר פוליטי שחורט על הקיר את דעתו, ומנסים ככה בכל מיני צורות למחוק את הכתובת, ובסוף שוברים את הקיר כדי להעלים אותה. אז זה כן, זה שהמצלמות כן יהיו שם או לא יהיו שם ויהיה חקיקה, זה לא מה שימנע את הבעיה. הבעיה היא לא המצלמות, עד רבה המצלמות חושפות לנו מה קורה בשטח, וזה בדיוק המטרה שלהם. וההצקה, כן, אני ליבי תמיד עם חיילי צהל, אין ספק שנשלחים לעשות משימות בלתי נסבלות, בלתי סבירות, ובתוך הסיטואציות הם גם דרשים לעשות מעשים שהם לפעמים לדעתי חלקם מצטערים עליהם וחושבים עליהם פעם נוספת לאחר מעשה. וחשוב מאוד שאנחנו כן נדע מה קורה שם, שיש שם צילומים, והניסיון הזה להסתיר את המציאות, הוא לא יעבוד, הוא לא יצליח, והוא רק מעיד על פאניקה והיסטריה של ממשלה שאיבדה שליטה על המציאות.
מאיה, שאלה קצת פילוסופית, אבל אני אלך על זה בכל זאת. אם חייל צהל מכה פלסטיני בשטחים והאירוע לא תועד, האם הוא באמת קרה?
מועד שנופל ביער.
בדיוק.
אתה שומע. הרמת לי להנחתה ועניתי. אני מציעה שנאמץ את זה לכל תחומי החיים.
תסביר.
בואו לא נסקר את דוח העוני, לא יהיו עניים. בואו לא נכתוב על נשים נאנסות, לא תהיה אלימות מינית.
הנה, אני רושם את זה.
בואו לא נכתוב על תאונות דרכים, ואז נגיד שאין גם תאונות דרכים, ואנחנו בסדר עם זה. אני אומרת, בואו נגדיל את זה. בואו גם לא נסקר מובטלים, בואו גם לא נסקר כאילו את הדירוג שלנו במדינות ה-OCD, בואו לא נסקר את ההישגים המפוקפקים שלנו בתחום החינוך, אם אנחנו כבר משווים את עצמנו למדינות ה-OCD. בואו נעשה כפיים למירי רגב, נכבוש את כיכר הטיים סקואר, ונהיה אימפריה בלתי מנוצחת.
ואם אתם כבר פה מצטטים לי גיבורי אומנות ותרבות מהעבר, אז הביטלס אמרו, החיים הרבה יותר קלים כשהעיניים עצומות, אז בואו נמשיך למשהו שחייבים לראות. ואת תופסת לי את הלב כל השבוע. כי איך אפשר בלי המונדיאל שנפתח רק בשבוע שעבר? זאת לגמרי לגמרי רק ההתחלה, אם אתם כבר מאלה שמחכים שיגמר. גיא, תן לי לנחש, אתה באופן עקבי הולך עם האנדרדוג.
תשמע, האמת היא שזה נכון, יש סוג של אנדרדוג מעניין במונדיאל הזה שמתקשר לאייטמים הקודמים שלנו, שזה הנציגות הדי נרחבת של קבוצות מהעולם הערבי.
חשבתי נבחרת איראן מתקשרת לאייטמים הקודמים.
כן, גם איראן, למרות שאיראן כבר, איראן כבר הייתה, אבל עכשיו יש את מצרים ויש את ערב הסעודית, הן אומנם לא ממש מכחבות, אבל אין שם מה שנקרא, שזה גם כשלעצמו תופעה מעניינת. חייב להגיד שהמונדיאל אבל זה מקום רגשי, אני מבולבל כבר כמה שנים, הרבה מאוד שנים בילדותי הייתי אוהד נלהב של נבחרת איטליה, עקבתי אחריה, הפסדתי איתה כמה מונדיאלים, בכיתי עם באג'יו שהוא הפסיד איזה פנדל מול ברזיל, והאמת היא שמאז שנגמר לי הרומן עם איטליה אני קצת לא מוצא את עצמי במונדיאלים, אני מחפש את הנבחרת החדשה להרגיש איתה הזדהות עמוקה, בינתיים זה עוד לא איראן, למרות שבועז היה בטח שמח, זה מה שהייתי אומר.
מאיה, איך עובר עלייך המונדיאל? יצא לך לראות את אולפן המונדיאל של תאגיד השידור כאן?
כן, אני, אין לי מושג אגב מה זה כדורגל, אין לי כלום מושג.
אל תהיה סטריאוטיפ עכשיו.
אבל אני מאלה שנמצאים במקום, אני אוהבת מקומות שיש שם בירה וצעקות, וזה קורה לי במונדיאל. עכשיו יש גם, בגלל הבורות שלי אני גם משלמת מחיר חברתי כבד, כי אני לא יודעת להשתלב בשיחות. ומה שזכור לי, אני חושבת שלפני 8 שנים באחד המשחקים ישבנו בחוץ בתל אביב, כל החברים וכולם, ועודדתי, חשבתי שעודדתי במקומות הנכונים והרעש, והייתי חלק מהחגיגה מבלי לדעת כלום, ודווקא בשלב שהיה שקט אמרתי בכל רע מדי, רגע, מי זה הכתומים? אז אני אוהבת את החגיגה.
אחד המוצדקים זה היה עכשיו.
אבל אין לי מושג מי נגד מי. באמת, אין לי.
בועז, בגולים של מי אתה קופץ?
של גרמניה, כמובן.
מה זאת, למה כמובן?
כי גרמניה מעריץ כבר שנים ארוכות, ואם זה לא גרמניה, זה ביירן מינכן. כי אם מישהו אוהב אנדרדוג, אז זה אני, ומשום מה תמיד שאני אומר שאני רוצה שגרמניה תנצח, אז כולם קופצים בפייסבוק ומזכירים לי את השואה וכאלה. אז מבחינתי זה נורא נחמד להצבן קצת אנשים, אבל לא רק בגלל זה, אתה יודע, אני חושב שהם באמת שחקני כדורגל הכי ספורטאים שיש, והכדורגל שם הכי יפה, ולא שאני מבין בכדורגל, ממה שיצא לי לראות. ואם אתה כבר מדבר על טרפת המונדיאל, אז כן, נדבקתי, הצצתי ונפגעתי, כמו שאומרים, ולו רק כדי לנחס את הנבחרת הארגנטינאית, ואתה צריך לבוא ולראות מה קורה כשארגנטינה מופיעה, כשאני צורח בכל הבית, רגל שבורה, קללת ירושלים, ואני חושב שזה הצליח. זה מה שעשיתי כשהוא קיבל את הפנדל והוא הוציא. אז אני חושב שקללת ירושלים תפגע בכל מי שניסה לערער על מעמדנו שם, ואני מאחל להם שלא רק שלא יגיעו לגמר, שהם לא יגיעו לשמינית ולא לרבע ולא לוואטאבר.
הבנתי. טוב, אז הכל אישי, נסכם את זה ככה ונגיד לכם גם... כן? מה בועז?
אני אומר, איזה פטריות, אני גם בכדורגל.
לגמרי, אתה תמיד, אתה תמיד. רוץ חבק את הדגל, כמו שאומרים. חברים, תודה רבה לכם על ה...
לא חשבת מה יקרה אם בעוד 4 שנים נעלה למונדיאל וזה יקרה בקטר?
לא יקרה. בוא נפתור את זה ככה פשוט. מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמחאה החברתית כלכלית, והעיתונאי בועז כהן כתב העיתון כל בו. חברים, תודה רבה.
שבת שלום.
שבוע.
בכל רעם, קצת לפני פעם חיוך מנומס לחיים שמנמנות ההורים חוו זעם לסרטים הידם חברות שיחקו קלאס ועלייך על מה לרקוד אז היא אספה קסטות מייקל ג'קסון, הנסון, טוני ברקסטון בדיוק כמו כל נערה בגרויות יכלו לנוח שה-MTV פתוח היא בטוח, היא בדוק מול המראה שם בחוג של ריקודים היא הרביצה צעדים היא שיחקה אותם מדהים כל יום יו עד שהמות שלה, גוף שלה, ראש שלה, הלב שלה אמו וגם השיר שהיא שמעה היו אחד נדדה במחשבות בכיתה עם עוד נו יאללה תנו לי רק לרקוד לרקוד וגם ההורים שלא תמיד היו מאוד בעד הבינו שהזמן עוצר כשאת בסיבוב את רוקדת את שעתה
והלך לאור. אל תביטי למטה, תחזיקי חזק בכיוון.
וקצת אחרי הרבה שנים, הרבה עוד אישנים, הרבה תודה רבה, עוד נתקשר. היא חיפשה אחרי סוכנים שונים במשרדים קטנים, עד שהכירו לה חבר של חבר, והוא אמר לה בואי כי תראי עתיד, יש מיליון רקדניות והשוק הזה מפחיד. אני מכיר את האנשים הנכונים, אני בפנים המון שנים עם כישורים כמו שלך, תקחי תפקיד. ושם בנותיות קטנות וכוונות גדולות, עבדה ימים לילות בכל אולם, ולמרות שיש המון במות צברה המון חובות, ורוב הכסף שהרוויחה נעלם כל הדרך לאיבוד. ונעלי ריקוד, הם יודעים מתי לצוד, להפיל אותך בפח, האורות והתמימות הם שילוב מהוליווד. לא ראיתם מנגבים מערבבים אותך
בסיבוב, את רוקדת הקשתה. אם בא לך לאור, אל תביטי למטה, תחזיקי חזק בסיבוב.
היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ. עוד מעט חצות, את עולה בעוד דקה, כיוונו את האורות, את כוכבת, את מלכה. שלשום היית אחות, אתמול היית מלאך, נשבע עם בגן עדן יש עמוד, אז הוא שלך. הולך מלכת יופי, איך שאת ככה, $300 עפו בשעה, לקח כמה פניות שיקחו את התוכניות, אבל אף אחד לא יעצור את התנועה. העולם עוד מחכה לך, מותק אינשאלה, עוצמת עיניים, חולמת איך לעוף. הילדה שבא כנוב, היא אומרת לך שוב שבסוף תעקבי את כולן, את כולן בסיבוב.
את רוקדת עד שעת,
האורח האחרון שלי הבוקר הוא בן 25, נולד וגדל לא רחוק מכאן במצפה עדי, ובשנים האחרונות הפך לאחד האומנים הצעירים, עדיין צעירים.
עדיין צעירים.
והיותר מבטיחים שיש לנו. בוקר טוב רון כהן.
בוקר טוב, מה העניינים?
מצוין, איך אתה?
אני מעולה.
אמרתי שאתה בן 25, אבל מאחוריך כבר כמעט עשור של פעילות.
כן, בערך מגיל 17 התחלתי.
תספר על ההתחלה.
התחלה הייתה התחלה מאוד תמימה. אני עשיתי מוזיקה כי נהניתי מזה. היום אני...
אהבתי את הבחירה, את בחירת המילים.
כן.
התחלה הייתה תמימה.
התחלה הייתה מאוד תמימה. כן. כמו כל התחלה, אני חושב.
נכון.
וכשעם הזמן פשוט הבנתי שאני באמת רוצה להתמקצע בזה, אבל בהתחלה הייתי מאוד 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 אינטואית רק בשביל שזה עשה לי, כי זה עשה לי כיף.
אוקיי.
היום.
וידעת מה הכיוון שאתה הולך אליו, או שפשוט...
לא היה לי מושג שאני אתעסק בזה, לא היה לי מושג כמה זמן זה יחזיק, פשוט זה היה מאוד מאוד טבעי. בשבילי לעשות את זה, אני גם לא יודע למה, להצביע בדיוק למה, וכשזה כבר התחיל ממש לקבל איזושהי צורה, וממש הצלחתי לראות שאנשים אוהבים את זה, ויש פה משהו, ואני יכול באמת, כאילו אנשים אוהבים את איך שאני כותב, אז כבר התחלתי ממש להיכנס לעבודה ולניתוחים, ואיך להשתפר, ואיך לקחת איזה צעד אחד קדימה.
התחלת ממה שנקרא spoken word.
Spoken word היה חלק.
תסביר לנו ככה במשפט שניים למי שלא מכיר.
כן, spoken word זה בעצם להגיש טקסט בצורה מאוד מאוד סיפורית. אני גם לא כך מכיר את ההגדרה הרשמית. אני יכול
להגיד לך. יש דברים שפשוט לא צריך להגדיר אותם.
לא צריך להגדיר אותם, כן. זה פשוט איזשהו סוג של הגשה מסוים, שאתה מגיש טקסט. אני חושב שגם שדרני רדיו עושים ספוקן באיזשהו מובן. גם שהם מגישים את החדשות, הם נותנים לך את הטקסט בצורה מסוימת. וזה ספוקן, אני חושב.
זה פרשנות מעניינת. אני אוהב את זה. אני אמץ את זה אפילו. אתה יודע, בפרסומים לקראת הופעות, וזה, אני רואה שאתה מוגדר ראפר, אבל אני יושב ושומע שירים שלך, הרבה מלודיה, הרבה גיטרה אקוסטית. אתה יודע, המרחק בין ראפ לזה הוא...
בן קיים. בן קלעיים.
אוקיי.
אני התחלתי את דרכי כחובב ראפ מושבע, וכל מה שיצא לי מהפה זה ראפ. אבל כשהתחלתי לעשות מוזיקה, ואז כאילו אמרתי לך שעבר שלב עצמימות, הבנתי שאני חייב להתפתח, ואני חייב לגעת במקומות שאני מפחד מהם, ולאו דווקא פיתוח קול, אבל ללמוד איפה אני יכול להנגיש את זה ליותר אנשים. והתחלתי לשיר, התחלתי ללמוד גיטרה, ועד היום אני מתאמן על זה ועובד על זה. ומנסה להוציא את הכי טוב שאני יכול.
זה אחד המדדים בשנים האחרונות לכמה אומן הוא בחוץ או פופולרי, נקרא לזה, זה צפיות ולייקים וכו'. אתה מבחינת הגיל, אתה גם נולדת לתוך זה, אפשר להגיד.
גם בן קיליים.
גם שם.
אני עלי 92, כן, אפשר להגיד.
כמה זה לוקח מהיום יום שלך? לי זה נשמע לפעמים כמו עוד עבודה.
זה לוקח, אני אישית גם יחסית אוף מוזר, אני לא באמת מעלה, אתה יודע, סטורים כל הזמן וזה, אני גם פחות אוהב את המצלמה, אבל עדיין זה גוזל ממני זמן, כי אני עדיין מסתכל על האינסטגרם, על הרשתות החברתיות, והרבה הרבה מידע, כל הזמן מידע, וכל כך הרבה תכנים.
כן.
לפעמים אני מוצא את עצמי, אני חייב ללכת לישון. חייב ללכת לישון. זה לא... כן, אני לגמרי, אני מחור כמו כל...
לגמרי הדבר שמשאיר אותנו ערים יותר ממה שאנחנו צריכים. לאן ממשיכים מכאן?
אני חושב שלפעול לפי אינסטינקטים, אני לא יודע להגדיר איפה אני ארצה להיות, אני יודע להגדיר...
תגדיר לי הצלחה.
הצלחה.
מאוד אינדיבידואלי, אז מבחינתך האישית כמובן.
מבחינתי האישית... להיות מסופק, אני חושב, זה הדבר הכי קרוב להצלחה, להרגיש מאוד מסופק. גם הסיפוק הזה הוא זמני, אבל כשהוא מגיע, אתה ממש מרגיש הצלחה רגעית כזאת של סימן טבעי. הגעתי למשהו, ליעד מסוים.
לגמרי הגעת, ובשניים ביולי אתה תגיע לעוד מקום, זפה חיפה.
זפה חיפה.
מה מצפה למי שיגיע להופעה?
מצפה... רוב השירים שלי מכל התקופות, גם השירים מפעם, הרבה פעמים אני שומע אנשים אומרים לי, מה עם השירים היותר ישנים, אז אני הולך להגיד שם ממש שירים מפעם, ממש מי שלא מכיר אותי נגיד בכלל, ויבואו לשמוע את ההופעה, הוא יוכל לשמוע איפה אני משתפר, איפה אני משתנה, איפה אני, אתה יודע, יוצא מנקודות הנוחות שלי, והולך להיות שם אווירה מאוד מאוד מרגשת וכיפית.
שניים ביולי, זפה חיפה, ועד אז יש לנו אותך כאן באולפן.
תודה רבה.
אז מה נשמע, מה נשמע?
מה נשמע, או מה נשמע מבחינת איזה שיר נשמע? משתמע לשני פנים.
את השיר.
את השיר.
כן.
שיר שנקרא אותן שני, זה השיר האחרון שיצא. הוא בעצם מדבר על... אתה יודע, שהתחלתי לעשות מוזיקה, הייתי מקבל, בגלל שאני כותב, הייתי מקבל הרבה הודעות מאנשים שכותבים, וסיפורים ממש מעניינים. אני משתדל לקרוא את כולם, והיה איזה סיפור אחד ספציפי שנגע בי. ואחרי כמה שנים פשוט נזכרתי בו, וקיבלתי איזשהו מוזה, ופשוט כתבתי שיר בהשראת הסיפור הזה, גם בינו לבינה, וזהו.
אז הנה, אנחנו מיד נשמע את זה, גם תציג כמובן את מי שיהיה כאן איתך, לפני זה אנחנו ניפרד מכם השבוע, ונודה לכל מי שהיה איתי כאן הבוקר, לטכנאי האגדי, גיא המודעי, ולכם שפתחתם איתנו את סוף השבוע. אחלה סוף שבוע שיהיה, אנחנו משאירים אתכם עם רון כהן.
Yes.
תבלו.
על הגיטרה, שווית דרמה, רבותיי ורבותיי. איך כל אותן שנים שלא היית קיימת לי הייתי מסתתר היום אני מרגיש שאם את לא תהי שלי אני אהיה אחר בין כל אותן שנים שלא היית קיימת לי הייתי קצת אחר היום אני מרגיש שאם את לא תהי שלי אני אני זוכר שנכנסתי לחדר, אמרת לי, עזוב, כל טוב, אני לא מפחדת לפקוד, ואז מה אני אעשה את שלא? כל טוב, באמת, אני לא מפחדת לראות את זוגות מהצד, אני לא מפחדת לשבת לראות השקיעה לבד, אין לי את הפחד הזה שגרם לי אף פעם, לא לעזוב, תמיד לאמר, להגיד הכל טוב, ובסוף להבין שהפסעתי הכל, אם צריך גם ליפול, אז ניפול, ונלמד איך לחיות בגדול, אני לא מחפשת אישית את הדרך, אבל נהנית ובערך הכל מסתכם להיות חלק ממשהו שלם, שלא מסוגל למלא את החור שבמלט צמא, למשהו שאין, למשהו שאימא שלי תמיד אמרה לי אז כן אומרים לי זה רק מה אני מרגישה אני כולי אישה אבל לפעמים זה קשה שתמיד אצטער בחולשה ואתה הסיבה זה נראה לי אחרת גברת גדולה אני לא עוד ילדה מתבגרת שרצה רחוק מטפסת גבוה כל כך בלי לבדוק אם היא בכלל לא תוכל להביט חזרה ולרדת סליחה על הסרט פשוט זה מרגיש לי שאני אוגרת כל כך הרבה דברים שונים ואני אף פעם לא מדברת אף פעם לא מדברת איך כל אותן שנים שלא היית קיימת לי הייתי מסתתר היום אני מרגיש שאם את לא תהי שלי אני אהיה אחר בין כל אותן שנים שלא היית קיימת לי הייתי קצת אחר היום אני מרגיש שאם את לא תהי שלי אני אמרתי לה רגע 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 אז מה את אומרת ואיך זה קשור לעולם אני מניק אומנם אבל רגע 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 לפני שאת אומרת הכל כאילו זה קל כאילו הייתי בכלל איזה מישהו אתמול שפגשת בנמל באיזה ליים מסריח אז נניח את צודקת וכבר אין לך שום פחדים מהסלקת שתהיה או שבסוף זה רק עוד פרק שכזה שאת תגידי זה היה ואני לא אגיד יותר מדי כי די היה מספיק זה לא כדאי אני מכיר בך טוב מדי את הדרכים שלי לסבול ולהכיר אותך שראה לי ואז אולי לדפוק עוד שורה במחברת לשים אוזניות ולראות איזה סרט אולי שראינו ביחד ואז זה בכלל לא דרגיש לי אחרת על מה את דפרת לאן את מטפסת אני לא מבין מה את רוצה תכתבי לך פריקה כמו רון כהן שאת כל הזמן שומעת הכי לא במייל את זה העיקר שאת מודעת לעצמך למעשים שלך לכל ההצלחות נמאס לי לחפש שירים רכים מילים יפות בסוף תמיד חוזרים להתחלות בסוף תמיד חוזרים לה איך כל אותן שנים שלא היית קיימת לי הייתי מסתתר היום אני מרגיש שאם את לא תהי שלי אני אהיה אחר בין כל אותן שנים שלא היית קיימת לי קצת אחר היום אני מרגיש שאם את לא תהי שלי אני איך כל אותן שנים שלא היית קיימת לי הייתי מסתתר היום אני מרגיש שאם את לא תהי שלי אני אהיה אחר